כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 29 באוגוסט 2021 והיום בעולם. היציאה מאפגניסטן, 36 שעות בלבד נותרו לכוחות הזרים להוציא את אנשיהם מקאבול, בתוך כך גובר החשש לפיגוע נוסף נגד כוחות הקואליציה. 100,000 בני אדם פונו בימים האחרונים, אך רבים מהאזרחים הסייענים עדיין נותרו מאחור. נשיא צרפת עמנואל מקרו מנהל מסע ומתן עם הטליבן בניסיון למצוא פתרון למשבר.
Nous sommes en train de mener des discussions. Elles demeurent encore fragiles et très provisoires. C'est pourquoi je serai extrêmement prudent dans la réponse que je vous apporte.
אנחנו בתהליך של דיונים, המסע ומתן עדיין שברירי מאוד, ולכן אהיה זהיר ביותר בתגובתי. ראש ממשלת בריטניה סופד לכמעט 500 חיילים שמתו בקרבות באפגניסטן ב-20 שנות כיבוש. בוריס ג'ונסון מנסה לשכנע שגם אם זה נראה כך כעת, להקרבה יש משמעות.
Your suffering and your hardship were not in vain. It was no accident that there's been no terrorist attack launched against Britain or any other Western country from Afghanistan in the last 20 years. It was thanks to the bravery of our armed forces who fought to knock out bin Laden's network.
סבל וכאב המשפחות לא היה לשווא. זה לא מקרה שלא יצא טרור מאפגניסטן ב-20 השנים האחרונות, הודות לאומץ ליבם של חיילינו שנלחמו להכות ברשת של בין לאדן. סופת ההוריקן איידה התחזקה הבוקר והיא בדרכה לחופי ארצות הברית. כעת היא מוגדרת כהוריקן בדרגה 4, הדרגה הגבוהה ביותר. הסופה צפויה להגיע היום למדינת לואיזיאנה, והמושל המקומי ג'ון בל אדוארדס מזהיר כי פגיעתה עלולה להיות הקשה ביותר שידע לואיזיאנה זה 170 שנה. הנשיא ג'ו ביידן מתחייב להגיש ללואיזיאנה את כל העזרה הנחוצה.
You know, Ida is turning into a very, very dangerous storm, I need not tell you. Just got another briefing from the Hurricane Center, and as you know, it's now heading straight for, right toward Louisiana.
Ida היא סופה מסוכנת והינה ישירות ללואיזיאנה. אחרי 53 שנות מאסר, ועדת השחרורים בקליפורניה קבע כי הפלסטיני שרצח את רוברט קנדי, אחיו של הנשיא קנדי, שרץ גם הוא לנשיאות, יצא לחופשי והיגורש כנראה לירדן. כך זה נשמע אז בשידורי כל ישראל.
שלושה כדורים פגעו בקנדי. חמישה מבני לוויתון נפגעו גם הם. אבל קנדי לבדו נפגע בראשו. הוא נפל ארצה, שותת דם, אבל לא איבד מיד את ההכרה. אפילו מלמל כמה מילים. זה היה סימן ראשון שיש תקווה לחייו.
רוברט קנדי מת. השלישי בבניו המתים של ג'וזף קנדי, האירי הקישח שייעד את בניו לגדולות.
This time's gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough.
אחרי שהודיע שלא יופיע באולמות שלא מאפשרים ללא מחוסנים להיכנס אליהם, אז אמר אריק קלפטון בשיר מחאה בתמיכה במתנגדי החיסונים. הזכות לא להתחסן היא זכות אדם, סבור קלפטון. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, 36 שעות בלבד נותרו ליציאת החייל האמריקני האחרון מאפגניסטן. רוב מדינות המערב כבר סיימו את מבצעי החילוץ שלהן בנמל התעופה בקאבול. הטליבן מגנה את חיסולם של שניים מאנשי דאעש קיי על ידי צבא ארצות הברית, אבל הוא קורא לביידן ולמנהיגים האירופים להשאיר נוכחות דיפלומטית. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
כן, ערן, סופרים את השעות באמת בקאבול, ביום שלישי הקרוב.
סופרים את השעות, אבל צריך להגיד שנשארו הרבה מאוד אזרחים אפגנים, שלכאורה נמצאים ברשימות של מדינות המערב. אני מכיר משפחה אחת כזאת, והם עדיין תקועים שם. לצערם, הם כבר ככל הנראה לא יקבלו את הסיוע ממדינות המערב לצאת משם.
כן, זה לצערנו באמת גזירת הגורל שלהם. במשך כל הימים האחרונים, כוחות המערב ניסו והצליחו, צריך לומר, להוציא לא מעט אפגנים ששירתו את כוחות הקואליציה, ששירתו אפילו בין הכוחות הלוחמים של ארצות הברית ומדינות המערב לאורך 20 השנים האחרונות, אבל זה היה ברור למין ההתחלה שעד ה-31 באוגוסט, גם עם המבצע הפינוי הזה שארצות הברית ומדינות אירופה ניהלו בימים האחרונים, היה מתקתק לפי השעון והולך גם בלי פיגועים כאלה ואחרים, היה קשה מאוד להוציא את כולם, ולצערנו אנחנו נראה עוד ועוד סיפורים, אני מעריך בחודשים ובשנים הקרובות של כאלו שלא הצליחו להימלט, וכנראה יחיו לפחות תקופה מסוימת תחת שלטון הטליבן. אבל ביום שלישי הקרוב, באמת אחרי 20 שנה, ואם שום דבר לא ישתבש, למרות שיש חשש מאוד כבד מפיגועים נוספים, מנמל התעופה בקאבול יצא החייל האמריקני האחרון משטח אפגניסטן. במהלך סוף השבוע, כל שעה חברות הקואליציה המערבית, איראן, ספרד, איטליה, גרמניה וקנדה, הודיעו על סיום מבצעי הפינוי שלהן מקאבול. ולפני זמן קצר, הודיע בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, על נסיגת אחרון חיילי הממלכה במדינה המרכז אסיאתית הזאת הלילה, בטיסה שיצאה הלילה מקאבול. בהודעה מצולמת אמר כי ארצות תהיה מוכנה לכונן יחסים עם הטליבן, אבל יש לכך תנאים. הנה.
We will engage with the Taliban, not on the basis of what they say, but what they do. And if the new regime in Kabul wants diplomatic recognition, or to unlock the billions that are currently frozen, they will have to
כן, אז בוריס ג'ונסון אומר, אנחנו נקיים קשר עם הטליבן, אך לא על בסיס מה שהם אומרים, אלא על בסיס מה שהם עושים. ואם המשטר החדש בקבול רוצה בהכרה דיפלומטית, או לשחרר את מיליארדי הדולרים שכעת קפואים, עליהם להבטיח מעבר מוגן עבור אלו שרוצים לעזוב, לכבד את זכויותיהן של נשים וילדות, ולמנוע מאפגניסטן להפך שוב לחממה עבור הטרור העולמי. אז מה שאומר בוריס ג'ונסון, אולי איראן בהחלט משחק לידי הטליבן שמנסה לשווק את עצמו כמשהו אחר, לא אותו טליבן שאנחנו מכירים מתחילת שנות ה-2000, ואותו ארגון טליבן ניסה גם אתמול לשכנע שמדובר בארגון אחר. דובר הטליבן אמר במסיבת עיתונאים למדינות המערב, יש להשאיר נוכחות דיפלומטית באפגניסטן, הוא קורא להם להישאר. בתוך כך, ג'ונסון דיבר על הבטחת המעבר של אלו שרוצים לעזוב, אז ישנם גם דיווחים לא מאומתים לפי המנהגת הטליבן בקאבול הגיע להסכמות עם רג'יפ טייפ ארדואן, נשיא טורקיה, לפיין ארצו טורקיה תיקח חלק החל מהשבוע הבא, ותיקח את המושכות למעשה בניהול נמל התעופה בקאבול, ואולי לנסות ולהבטיח את מעברם של עוד כמה אלפי אפגנים שינסו להימלט בשבועות הקרובים מאפגניסטן. שאלה מאוד גדולה.
זה כמובן החלום הרטוב של הטורקים, להפוך לגורם מרכזי יותר ויותר במרכז אסיה, וגם להפוך למוציב המביא של מדינות המערב בכל מה שקשור לצרכים שלהם באפגניסטן.
כן, אנחנו מכירים את זה גם מהתקופה של גל המאגרים הקודם שהגיע לאירופה ב-2015, שככה ארדואן אוהב למצב את עצמו כמי שמוכן לבוא ולהגיד, אני מוכן לסייע לכם, אבל בתנאי שאני מקבל כאן תפקיד הנהגה מוביל, וגם עכשיו הוא אומר למערב, הנה, אני מוכן לסייע לכם בדבר הזה, כל עוד אני מקבל את המושכות ואת הקישור הזה אולי בין הטליבן למדינות המערב. ונסיים כמובן עם המצב בשערי נמל התעופה בקאבול, בינתיים, עד שארדואן אולי ייקח את המושכות ואולי לא. מאז פיגוע התופת שהביא למותם של 170 אפגנים לצד 13 חיילים אמריקנים, כתבים של הרשתות הזרות שנמצאים כרת שם מדווחים על זרימה דלילה של אנשים לאזור. ההרתעה וההתראה מפני פיגועים נוספים היא ממשית ומהימנה, כך על פי על פנטגון, והדבר הזה הוא מה שמונע מאוד רבים, כנראה ביניהם גם אפגנים בעלי אזרחות מערבית, לצאת מהמדינה ממש בשעות אלה. הנציבות לענייני פליטים של האום צופה גל מאגרים אפגני של לפחות 500,000 בני אדם בחודשים הקרובים, הוא כבר מדווח על חדירתם של אלפי אפגנים בכל יום שחוצים את הגבול ונכנסים לאיראן, אולי בתקווה להגיע לאירופה.
כתב חדשות החוץ בן יניב, תודה.
תודה איראן.
צרפת ובריטניה יציעו מחר למועצת הביטחון של האו"ם לדרוש פתיחה של אזורים מוגנים לחילוץ וסיוע הומניטרי לאוכלוסייה האפגנית גם אחרי הנסיגה מקאבול. נשיא צרפת עמנואל מקרו, ששוהה עכשיו בעיראק, אישר כי נציגי ארצו פתחו במגעים עם נציגי הטליבן בנושא הזה, מדווח כתבנו גדעון קוץ.
אמנואל מקרון מבקר בעיראק, אבל חושב על אפגניסטן, ואם בעיראק הוא הודיע כי ישאיר את 800 חייליו בכפוף להסכמת השלטונות ובלי קשר להחלטות ארצות הברית בנידון, הוא רוצה להשאיר גם חיילי שלום באפגניסטן. בראיון לשבועון ז'ורנל די דימנש הודיע מקרון כי צרפת ובריטניה יגישו מחר הצעה בפורום חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון של האום ליצירת אזור מוגן. סייף זון, תחת פיקוח האום, שיאפשר ביצוע פעולות הומניטריות. זה ייתן מסגרת לאום לפעול בדחיפות, יעמיד את כולם בפני אחריותם, ויאפשר לקהילה הבינלאומית להמשיך ללחוץ על הטליבן. מה שלא מונע ממנו לפתוח במסע ומתן משלו עם הטליבן. מקרון ניצל את ביקורו בבגדד כדי להיוועד בשולי הוועידה לביטחון אזורי שהוא שותף לארגונה עם האמיר של קטר, תמים בן חמד אל-טני, שאפשר את המגעים שנפתחו בדוהה בין נציגי צרפת לטליבן, מגעים שהם לדבריו עדיין עדינים ולא בטוחים.
Nous sommes en train de mener des discussions. Elles demeurent encore fragiles et très provisoires. C'est pourquoi je serai extrêmement prudent dans la réponse que je vous apporte. Mais oui, il y a des discussions qui se sont entamées avec les talibans sur le sujet des opérations humanitaires et de la capacité à protéger et rapatrier.
לדברי מקרון, המגעים מיועדים לאפשר רכבת אווירית, אולי תוך פתיחתם של כמה קווי תעופה. הפינויים המיועדים לא יעשו דרך שדה התעופה הצבאי של קאבול, אלא דרך שדה התעופה האזרחי. או המדינות השכנות, ונשיא צרפת גינה נאומים מטעמי תעמולה פוליטית לדבריו שיצאו נגד הגעתם של פליטים לצרפת, כשהוא שוכח שהוא בעצמו פתח את הדלת כשהזהיר מפני סכנת הגירה בלתי מבוקרת. כאן גדעון קוץ.
ארצות הברית מזהירה מפני אפשרות לפיגוע נוסף באזור שדה התעופה בקאבול, והיא קוראת לאזרחיה שלא להתקרב למקום. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. נתן גוטמן כתבנו, מיד יהיה איתנו על קו השידור, עכשיו שומעים אותך היטב. האזהרות האלה צריך לומר באות בשעה שהאמריקנים הולכים ומסיימים את מבצע הפינוי שלהם. הם כבר פינו את כל האזרחים האמריקנים וכל הסייענים שלהם?
לא, בוודאי שלא, ולמעשה הממשל די הבהיר שלא הולכים לפנות את כולם, לפחות לא בסיבוב הזה. הם אומרים, אנחנו מחויבים, אנחנו נעזור לכל מי שרוצה לצאת גם בהמשך, אבל כרגע אנחנו יודעים על כמה מאות אזרחים אמריקנים שנמצאים עדיין באפגניסטן, קצתם רוצים להישאר, קצתם רוצים לעזוב, ויש עוד אלפים רבים של סייענים, של אנשים שמבקשים ויזות מיוחדות, של אנשים שעבדו יחד עם השגרירות ועם הצבא, שהם רוצים לעזוב, והם לא יכולים לצאת כרגע לפחות. המשימה של האמריקנים בעצם ביומיים וחצי, שלושה שנשארו עד לסיום הפינוי הזה, היא לפנות את החיילים, כי אחרי הכל נכנסו לשם גם אלפי מרינז כדי להבטיח את המבצע הזה. הרעיון עכשיו הוא לשמור אותם בטוחים ולהוציא אותם. האנשים התבקשו שלא להגיע לאזור שדה התעופה, לא בגלל שארצות הברית לא מתכוונת לפנות אותם, אלא בגלל מה שהם מכנים איומים ספציפיים ומדויקים לגבי כוונה של ארגון דאש קיי להכות שוב באזור הזה. ולכן בסופו של דבר מה שהאמריקנים רוצים כרגע זה לצאת משם כמה שיותר מהר עם כמה שפחות נפגעים. לגבי האנשים, רובם יצאו, לא כולם יצאו, ואולי יכלו לעזור להם בהמשך. כאשר במקביל ארצות הברית ממשיכה ליישם או מנסה ליישם את מה שהנשיא ביידן הבטיח שיקרה, וזה שהם ירדפו את אנשי דאש שאחראים לפיגוע בשדה התעופה וימצאו אותם. בסוף השבוע התקפה של כלי טייס בלתי מאוישים אמריקנים על מטרות של דאש שהרגה שני פעילים שלדברי האמריקנים היו מעורבים באופן ישיר בתכנון וביצוע הפיגוע הזה. הנה דברים שאמר דובר הפנטגון ג'ון קרבי.
I would tell you it was a single mission to get these targets, and as the assessments and information flowed over time, we were able to recognize that another was killed as well and one wounded. So, I mean, battle damage assessment, as you know, sometimes takes time. Information comes in. As we have more clarity, we wanted to be transparent about that. They were ISIS-K planners and facilitators, and that's enough reason
הם היו המתכננים והמבצעים מטעם ארגון דאש קיי, אומר קרבי, וזו סיבה מספיקה כדי להפוך אותם למטרה לחיסול האמריקני. בפנטגון גם אמרו שהמבצע הזה, המהלך הזה, לרדוף את המעורבים בפיגוע לא הסתיים, והוא יימשך עד אשר ימצאו אשמים כולם.
מכאן למדינת לואיזיאנה, שם נערכים לסופת ההוריקן איידה שאמורה להקות במדינה הלילה. סופה רבת עוצמה שמגיעה בדיוק 16 שנים אחרי הוריקן קטרינה שהרס חלקים נרחבים מהעיר ניו אורלינס, והדריכות שם גדולה. המושל מדבר על אירוע שעשוי להיות בסדר גודל של 1 ל-170 שנה, משהו גדול הרבה יותר מסופת הוריקן קטרינה, שנזכיר חרף האסון הגדול שהיא חוללה, כשהגיעה לקרקע הייתה רק בעוצמה בדרגה אחת, או במילים אחרות, הסיפור הזה כרגע נראה מאוד קשה.
כן, אם כי צריך אולי לסייג לגבי ההשוואות לקטרינה, תכף נגיע לזה, אבל כן, הוריקן איידה מגיע הוא כרגע בעוצמה 4 מתוך סולם של 5, כך שמדובר בהחלט בהוריקן רב עוצמה, החזק ביותר שנראה באזור הזה, זה זמן רב, צפוי להקות בסביבות השעה 8-9 בערב לפי שעון ישראל, ואחר כך להיכנס אל תוך האדמה באזור לואיזיאנה ולהיחלש עם הזמן. פינוי, מי שהתפנה עד עכשיו הצליח לעשות את זה, הכבישים ושדות התעופה היו עמוסים אתמול, מי שנשאר מתבקש להתבצר בביתו ולהיערך לבאות. הנשיא ביידן עוקב אחר האירועים עם סוכנות החירום האמריקנית, הנה דברים שהוא אמר אתמול.
Hurricane Ida is coming fast on the heels of a tragic flooding in Tennessee, tropical storm Henri, and you know, Ida is turning into a very, very dangerous storm, I need not tell you. Just got another briefing from the Hurricane Center, and as you know, it's now...
Ida הופכת להיות סופה מאוד מאוד מסוכנת, אומר הנשיא ביידן אתמול, אחרי תדרוך שהוא קיבל בנושא הזה, מזכיר שהיא מגיעה אחרי סופות קשות אחרות, שגרמו להצפות בטנסי, ולפגיעה של הסופה אונרי בצפון מזרח. אבל בכל זאת לגבי הוריקן קטרינה, הטראומה הענקית שהותירה הסופה הזאת עם 1,800 הרוגים ועם הרס נוראי לעיר ניו אורלינס בדיוק לפני 16 שנים. נכון שאז הסופה הייתה חלשה יותר, אבל רוב הנזק בקטרינה נגרם מההצפות, מהקריסה של שוברי הגלים ושל המחסומים שמקיפים את העיר ניו אורלינס. כעת אומרים ברשויות, אחרי השקעה של מיליארדי דולרים ובעצם בנייה מחדש של כל המערך הזה, הם מאמינים שיש אפשרות למנוע מגלי הים הגויים להיכנס שוב לעיר. זה יהיה בעצם המבחן הגדול שלהם היום כאשר הסופה תקה, אבל עצם העובדה שהיא חזקה יותר לא אומרת בהכרח שהמראות הנוראים האלה של קטרינה יחזרו.
נתן, בוא נתחבר יחד אולי לערוץ WWL, אחד מהערוצים המקומיים בניו אורלינס שמשדרים עכשיו, והם בדיוק עוסקים בנושא הזה, בהצפות הצפויות, התמונות שמגיעות משם בשידור חי, הם מאותו אגם צ'ארלס בניו אורלינס, אותו אגם מועד לפורענות, לייק פונצ'נטריין, אותם אזורים רגישים מאוד. בוא נשמע אולי משהו מהדיווח שלהם. אגב, זה כבר נראה מוצף שם לטיילת משהו עוד כמה וכמה שעות לפני שהאירוע הזה מתחיל באופן רשמי. הנה. And parts of Harrison County here, we are expecting to continue to see some of these tornado warnings as these outer bands move in. So this is going to include Bay St. Louis, it's going to include up towards Diamond Head, it's going to include past Christiane and parts of Long Beach up towards... כן, הם נערכים לפגיעה נרחבת מאוד גם בלואיזיאנה, אבל גם אולי במדינות השכנות.
וגם כמובן מזכירים שלעיתים בשולי ההוריקנים יש גם סופות טורנדו שמתחילות שגורמות גם הן לנזקים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן לאיטליה, איטליה שמתמודדת עם גל הגירה גדול מאפגניסטן בעקבות החילוצים משם, אבל היא גם מתקשה לעצור את זרם המאגרים האפריקנים שמגיעים לסיציליה. בד בבד הקורונה מכה במדינה, ועם זאת מיליוני אזרחים מסרבים או חוששים להתחסן. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
איטליה הצילה כ-5,000 אזרחים אפגנים. היא תעניק להם מקלט מדיני, אך היא אינה מצליחה להתגבר על הזרם הבלתי פוסק של מאגרים המגיעים מצפון אפריקה ובעיקר מלוב. מעריכים שמספר המאגרים שהגיעו מתחילת השנה הוא כ-40,000. בסוף השבוע הגיעה ספינה עמוסה ב-539 מאגרים. חקירה קצרה העלתה כי מדובר במאגרים שנמלטו או שוחררו ממחנות הריכוז הלובים, שם עברו עינויים. אבל זרם המאגרים מלוב אינו פוסק. מתאו סלוויני דורש לפטר את שרת הפנים.
I 40.000 arrivati sono 40.000 di troppo. E io spero che il ministro dell'interno, se c'è, si svegli. Altrimenti lasci fare il ministro a qualcuno che è capace di fare il ministro.
אם שרת הפנים אינה יודעת לטפל במצב, עליה להתפטר. ממשלת האחדות שהוקמה באיטליה חלוקה. היא מתקשה להתגבר לא רק על גל המאגרים, אלא גם על האזרחים שמסרבים להתחסן ולכבד את התו הירוק. בתי החולים הולכים ומתמלאים, ויש להניח שהמצב יחמיר עוד יותר עם סיום חופשת הקיץ ותחילת שנת הלימודים בעוד שבועיים. ראש הממשלה מריו דרגי עושה מאמצים לכנס ועידה בינלאומית בנושא אפגניסטן והפליטים בהשתתפות רוסיה וסין, אך הרוסים דורשים גם את השתתפותה של איראן. חופשת הקיץ הסתיימה ועננים שחורים מתקרבים לשטחה של איטליה. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, אנחנו לברזיל, שם הנשיא ז'איר בולסונארו ממשיך לצאת בהתקפות חריפות נגד בתי המשפט, שכוללות הצהרות שמאיימות על עתיד הדמוקרטיה במדינה, לא פחות. שלום לכתבנו בריו דה ז'נרו, תומר גד.
שלום.
טוב, הוא נחוש להישאר בשלטון כמעט בכל מחיר, או ממש בכל מחיר?
כן, לפי הדברים שהוא אומר, זה נשמע שממש בכל מחיר, צריך לראות באמת עד איפה הוא יסכים ללכת. מדובר כאן במקרה שמתמשך במין, אפשר להגיד, אימות שנמשך כבר מאז שבולסונארו זכה בבחירות בשנת 2018, כאשר הוא טוען שמתנהלת כנגדו סוג של קנוניה מצד בתי המשפט במדינה, מפלגות השמאל וגורמים עוינים מחוץ לברזיל, שנועדו לגרום לו להפסיד בבחירות הקרובות שיערכו בשנה הבאה. לדבריו, הדבר אמור להיערך באמצעות הונאת בחירות שתתבצע תוך התבססות על מערכת ההצבעה האלקטרונית. בה נעשה שימוש בברזיל, כמובן שמומחים בתחום טוענים שאין שום שחר לטענות האלה, וגם בולסונארו עצמו לא הצליח להציג הוכחות משמעותיות ומשכנעות לכך שאכן אמורה להתקיים הונאה כזאת. בשבועות האחרונים חלה סוג של הסלמה בחילופי האשמות בין הצדדים, כאשר בית המשפט העליון לענייני בחירות יצא בפסיקה מאוד משמעותית, על פי הרשתות חברתיות בהן פייסבוק, יוטיוב, טוויטר ואינסטגרם מחויבות לא להעביר כספים ורווחים לחשבונות או לאנשים שמפרסמים פייק ניוז, כאשר הכוונה בביטוי פייק ניוז הוא בעיקר לגרסאות שתומכות בתיאוריית הקונספירציה של בולסונארו. ואכן בשבועות האחרונים נסגרו חשבונות והוקפאה הפעילות של חשבונות של תומכים בנשיא, שכמובן רתח מזעם על כך וטוען שמדובר כאן בסתימת פיות ובמהלך לא דמוקרטי שנועד לתמוך בקונספירציה. ובואו נשמע את ההתבטאויות החריפות מאוד שהשמיע אתמול מול בכנס של מנהיגי דת אוונגליסטים בעיר גויאניה שבמרכז ברזיל.
Digo uma coisa, senhores. Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza.
אני אומר שיש שלוש אפשרויות לגבי עתידי בברזיל. להיעצר, למות או לנצח בבחירות. ואני כבר מודיע לכולכם שהאפשרות הראשונה אינה תקפה, משום שאין אדם בעולם שיוכל להפחיד אותי. אני לא אעצר. מר בולסונארו בעצם אומר כאן שמבחינתו האפשרויות הן מוות או ניצחון, דבר שכבר שנים ארוכות אנחנו מטריעים כאן על כך שהוא מנהיג עם נטיות פשיסטיות מאוד ברורות, והציטוט הזה גם, הוא מראה שמבחינתו זה האפשרות היחידה היא ניצחון, הוא גם כבר טען בהזדמנויות אחרות שמבחינתו אם הוא לא יזכה בבחירות הוא פשוט לא יכיר בתוצאות שבהן, ושאם לא ישנו את שיטת ההצבעה כפי שהוא דורש הבחירות כלל לא יתקיימו. מבחינתו הוא מודיע שהדמוקרטיה בברזיל קיימת רק ברבון מוקבל, במקרה שבו הוא זוכה בניצחון, אחרת אי אפשר לדעת לאן מועדות פנים.
אין לו שום כוונה לקבל אחריות על מותם נניח של 579,000 אזרחים ברזילאים, יותר מחצי מיליון אזרחים ברזילאים שקיפחו את חייהם במהלך המגפה, במידה רבה בזכות או בגלל העמדה של בולסונארו שסרבה לנקוט כל צעד נגד המגפה הזאת. זאת לא אפשרות מבחינתו שהוא ירד מהשלטון בגלל המחדל הזה.
לא, זה לא אפשרות מבחינתו, גם העמדה שלו לערך המגפה היא הייתה די עקבית, כלומר, חל איזשהו שינוי באיזשהו שלב כאשר הוא הפסיק להתנגד לחלוטין למתן החיסונים, אבל מההתחלה הוא אמר שזו מחלה, שלטענתו היא די קלה, שמקבילה לשפעת, ושכולם מתים בסופו של דבר, ושיש חלק מהאנשים מתים מהמחלה הזאת, ובטח שזה לא סיבה לעצור את הכלכלה, לשתק את הכלכלה של ברזיל באמצעות סגרים וגזרות אחרות לטענתו. ובולסונארו באופן כללי, הוא לעתים מאוד נדירות מודה בטעויות, הוא מפגין נקודות חולשה, מבחינתו הוא עושה את הכל כמו שצריך, והמתנגדים שלו פשוט לא מבינים את זה, ומעוניינים לסתום פיות ולבטל את הדמוקרטיה, בברזיל.
תגיד, איפה הצבא שאולי הגורם המרכזי שיכול מצד אחד לשמור על הדמוקרטיה, מצד שני, אם ילך עם בולסונארו, יכול גם לחרב את הדמוקרטיה.
לפני כמה חודשים, זכור שהיה באיזשהו יום דרמטי, פתרו שלושת המפקדים הבכירים של צבא ברזיל, מפקדים של זרוע הרגלים, חיל האוויר וחיל הים. בולסונארו מאוד רוצה שהצבא יהיה לצידו, כרגע לפי הטענות הדרג הבכיר בצבא לא תומך בו, כלומר הבכירים בצבא יודעים שיכול להיות שהוא ינסה לגרום להפיכה צבאית באיזשהו שלב, והם לא מעוניינים לתמוך, במהלך כזה שבעצם יסכן את הדמוקרטיה בברזיל. הוא כן נחשב יחסית פופולרי בקרב הדרגים היותר נמוכים בצבא, כלומר בקרב החיילים, הצעירים, התוראים, הוא יוצא בהרבה מאוד הצהרות מיליטנטיות ולוחמניות שכובשות חלק מהציבור הזה. כרגע על פי רוב הפרשנים בברזיל נראה שאם באמת יעשה ניסיון ליצור איזושהי הפיכה צבאית, כנראה לא יצלח, הוא כנראה לא יזכה לשיתוף פעולה מצד הדרגים הבכירים בצבא.
תום אורגד, כתבנו בריו דה ז'נרו, תודה.
תודה רבה.
מכאן לסיפור מפתיע מאוד על אישה מבוגרת שעברה לקראת סוף חודש יולי מהעיר ננג'ין שבסין שבה החלה ההדבקה לעיר שכנה בשם ננג'ו. במשך 7 ימים הסתובבה ברחבי העיר כשהיא מפרה בידוד, היא נכנסה לאולמות מלאים, היא כמובן חלתה בקורונה, ובתוך ימים היא גרמה לעיר שלמה להפוך לעיר נגועה. שלום ליעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה שמתגוררת בשנחאי.
שלום לך אירן.
אנחנו כבר מזמן עברנו מהסיפורים על חולה אחד שגרם למעגלי הדבקה, פה אצלנו אנחנו כבר במספרים של אלפים ומעלה, אצלכם זה קצת נראה אחרת.
לא, זה סיפור פשוט מדהים וכל כך לא אופייני לסין. קודם כל מדובר בעיר של עיר קטנה יחסית, 4.5 מיליון תושבים, ואותה גברת שנקראת גברת מאו, ואין אחד שלא מכיר את השם שלה כאן בסין כרגע, היא הדבר הכי מושמץ, אני חושבת, אי פעם בסין.
דווקא היא, מאו.
מאו, כן, יש בזה משהו. היא, אני גם ככה שמתי לב לאירוניה שבדבר. היא הגיעה, אכן, היא עברה מננג'ין לבקר את אחותה. עכשיו, בננג'ין כבר היו המקרי הדבקה הראשונים שהגיעו מהשדה תעופה המקומי, וזה מאוד מאוד נדיר שיש כאן מקרי הדבקה מקומיים. היא הגיעה לעיר יאנג'ו לבקר את אחותה. כשהיא הגיעה, היא הייתה כבר מחויבת דיווח. הרי כולנו מסתובבים כאן עם קוד ירוק בטלפון, וברגע שיש בעיה הוא עובר להיות קוד אדום, ואז אתה לא יכול להיכנס לשום מקום. היות והיא הגיעה מננג'ין, היא כבר הייתה עם קוד אדום על הטלפון שלה, היא התעלמה ממנו, והתחילה להסתובב ביאנג'ו. לא רק שהיא התעלמה ממנו, היא למעשה עבריינית ממש. היא לא רק שהיא לא דיווחה כמצופה מכל אחד שמגיע, היא לא דיווחה לוועד המקומי שהיא הגיעה מננג'ין, ואז היא הייתה צריכה להיכנס לבידוד וקרוב לוודאי לעשות בדיקות, היא גם לקחה את ה-QR קוד, את הקוד הירוק של אחותה, שאותה היא באה לבקר, והאישה הזאת מאוד חובבת את משחק המאג'ונג. משחק המאג'ונג זה משחק מאוד מאוד פופולרי כאן, שמשחקים אותו בעיקר אנשים מבוגרים. הם יושבים באולמות גדולים, בכל אולם כזה יש 600-700 איש, על שולחנות, שולחנות על גבי שולחנות, ומשחקים שעות. היא עברה במשך 5 ימים, היא עברה מאולם לאולם, מאולם לאולם. עכשיו, ביאנג'ו לא היה אפילו מקרה אחד. היא פשוט הדביקה 570 איש, שזה הופך את יאנג'ו בעצם למקרה השני בחומרתו אחרי ווהאן.
תגידי, איך יודעים שזו האישה ושאין עוד כמה כאלה? אנחנו יודעים שהפרות בידוד, לפחות אצלנו, זה דבר די רווח, די עם נביט בסקרים שנערכים, בהם אנשים נשאלים האם הפרתם בידוד, ואנחנו מגלים עד כמה התופעה הזאת רווחת. למה בסין מדובר בתופעה כל כך נדירה, ואיך קרה שאפשר למקד את כל תשומת הלב לאותה גברת מסוימת?
אז ככה, אז זו שאלה מצוינת, כי אנחנו כל כך שונים ואנחנו כל כך אחרים, והמציאות פה היא כל כך אחרת שקשה לתפוס אותה בלי שאפילו אם אני אתאר אותה כרגע, אי אפשר להבין עד כמה מקרה כזה לא יכול להתרחש בסין. אתה כל הזמן תחת מעקב. אם מישהו יצא מננג'ין, ואגב ננג'ין נסגרה למשך חודש וחצי, אחרי זה יאנג'ו נסגרה הרמטית לחודש וחצי, אין יוצא ואין בא. אם באת לבקר בטעות והיית באזור שהוא אפילו ברדיוס של 100 קילומטר מאזור נגוע, יבואו ויתשאלו אותך בעיר שהגעת אליה, מיד שתגיע, ותצטרך לעשות בדיקות ותצטרך לדווח על כך. אין דבר כזה שמישהו מסתובב בלי שיודעים שהוא הגיע מאזור נגוע. עכשיו עשו, הלכו אחריה, אחד אחרי, יום אחרי יום היא הסתובבה בסופרמרקטים, היא הסתובבה אפילו באיזשהו שוק, היא הלכה לקליניקה כמה פעמים, היא קנתה תרופות בבית מרקחת, היא פשוט כל הזמן הסתובבה עם ה-QR קוד המזויף, וזה מאוד מאוד נדיר. הם עשו אחר כך טראק של כל מי שבא איתה במגע, סך הכל באו איתה במגע קרוב 1,000 איש, כולם, כל העיר למעשה, 4.5 מיליון איש, הוכנסה לבידוד מוחלט למשך חודש וחצי.
טוב, זה רק ממחיש את כמה אדם אחד שחולה בנגיף הקורונה, ובאופן ספציפי ככל הנראה בווריאנט הדלטה, עד כמה אדם אחד יכול להדביק, וזה בהחלט מטריד, מטריד מאוד.
זה גם מטריד וגם בסין זה מאוד נדיר, כי באמת בישראל ההפרות של הבידוד הם דבר ידוע, הם כמעט דבר שכיח, הייתי אומרת. פה בסין, גם ביאנגצ'ו, אחר כך כשהתחילו לפתוח אזורים שונים, לא לגמרי, אבל התחילו לפתוח אותם לתנועה, אנשים לא יצאו מהבתים. עדיין הם לא יוצאים מהבתים, אבל חודש וחצי והם לא יוצאים מהבתים, הם פשוט נזרים. הם נענים לבקשה ולרעיון, והם מסתכלים פה, הרי סין נוהגת באפס טולרנטיות לווירוס, שום טולרנטיות. התחילו מיד בבדיקות, כל אחד ביאנג'ו, תקשיב טוב, עבר קרוב ל-15 עד 20 בדיקות מאז שהדבר הזה התחיל. זאת אומרת, 4.5 מיליון איש, תעשה כפול 20, זה מספר הבדיקות, וזה נעשה ביום. זה לא נעשה במשך שבוע, זה נעשה ביום.
תגידי, מה יהיה עונשה של אותה גברת מאו? מה אנחנו יודעים על גורלה?
קודם כל, היא לא תצא לאוויר החופשי כנראה הרבה זמן. היא באמת עבריינית, זאת אומרת, מעבר לזה שהיא הדביקה, היא פשוט עבריינית. היא גם הסתירה את זה, היא גם שקרה, היא גם השתמשה ב-QR קוד, לא נכון, זאת אומרת, היא כנראה כבר לא תצא מהכלא. אני פשוט חושבת על משפחתה הענפה. אם אי פעם הם יוכלו לצאת לרחוב, הרי באמת, יודע, כל הרשתות החברתיות אפילו עשו עליה מאמרים בטלוויזיה הממלכתית, על איך אישה אחת הפילה, הם קוראים לזה, הפילה לרצפה עיר שלמה.
טוב, המזל שלהם שלפחות הם נושאים את השם מאו, וזה אולי קצת יעזור להם למרות הכל שם בסין. יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה שמתגוררת בשנחאי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית עכשיו לסיפור שזרק את אמריקה בסוף השבוע עשרות שנים אחורה, כשוועדת השחרורים בקליפורניה העניקה חנינה לסרחן סרחן, רוצחו של הסנאטור רוברט קנדי. כך זה נשמע אז, יוני 1968.
היום הזה, אנשים מאורעות בחדשות.
בלוס אנג'לס ירה מתנקש בסנאטור רוברט קנדי. הבוקר, מיד לאחר שהודיע בלוס אנג'לס על ניצחונו בבחירות המוקדמות בקליפורניה, ירה בו מתנקש ופצה אותו פצעים אנושים. ושוב, ברגע זה שמענו בחדשות ידיעה שנתקבלה זה עתה, המתנקש הוא צעיר תושב פסדינה בהווה ותושב ירדן בעבר.
ב-2:58 לפנות בוקר ירד בובי קנדי עם אשתו אתל מעל הבימה באולם הנשפים של מנון מג'סטיק בלוס אנג'לס, ויצא בחברת בני לוויתו חזרה לחדרו דרך מסדרון סמוך למטבח. הוא השתהה כמעה כדי ללחוץ ידם של כמה מעובדי המטבח, ובאותו רגע קפץ עליו מישהו והחל יורה וחוזר ויורה באקדח. שלושה כדורים פגעו בקנדי, וחמישה מבני לוויתו נפגעו גם הם, אבל קנדי לבדו נפגע בראשו. הוא נפל ארצה, שופט דם, אבל לא איבד מיד את ההכרה, אפילו מלמל כמה מילים. זה היה סימן ראשון שיש תקווה לחייו.
רוברט קנדי מת, השלישי בבניו המתים של ג'וזף קנדי, האירי הקישח שייעד את בניו לגדולות.
שלום לכתבנו בלוס אנג'לס, יגאל רביד.
כן, איראן, היום הזה אנשים מאורעות בחדשות, זרקת אותנו כמה עשרות שנים אחורנית.
כן, ללא ספק. סיפור שאז היה מסעיר מאוד וקשור מאוד, צריך לומר, גם למה שקורה אצלנו כאן במזרח התיכון, כיוון שסרחן סרחן היה אזרח פלסטיני בעצם.
ששנה את קנדי, משום שקנדי תמך בישראל, ובשנה ההיא היה חשוב מאוד לישראל לקבל מטוסי פנטום וסקי הוק, ומסוקי אסעור וענפה מהנשיא ג'ונסון, ומי שירש אותו אחר כך ניקסון, אחרי שקנדי נרצח.
נזכיר, הימים הם ימי חודש יוני, שנה בדיוק לאחר כיבוש השטחים, לאחר מלחמת ששת הימים, הניצחון הגדול של ישראל, והתסכול בקרב הפלסטינים מתחיל להצטבר.
יום השנה הראשון למלחמת ששת הימים, 5 ביוני 1968, צעיר פלסטיני ממזרח ירושלים, סרחן בשער סרחן, יורה בסנאטור בובי קנדי, ופוגע בראשו וגם בלב של האומה האמריקנית, משפחת קנדי, משפחת המלוכה, כל כך הרבה פעמים דיברנו עליה, אני אישית כתבתי, חקרתי את כל הנושאים הללו, וכאן מתערבב כל הנושא של יחסי ארצות הברית, ישראל, ויחסי יהודים אמריקאים בישראל והממשל בוושינגטון, והמוות הטרגי והכל כך מיותר של הסנאטור הצעיר, היה בסך הכל בין 42, היה אמור להביס את כל מתחריו, ג'ונסון פרש מהמרוץ בגללו, ניקסון ודאי היה מפסיד לו, המפרי שהפסיד כמובן, ורגע מאוד מאוד עצוב בהיסטוריה האמריקנית, חודשיים בלבד אחרי רצח מנהיג השחורים מרטין לותר קינג, 5 שנים אחרי רצח הנשיא ג'ון פיטג'רלד קנדי, ועכשיו ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר כאן בקליפורניה, מחליטה שהאסיר הוותיק ביותר בכלא בארצות הברית, סרחן סרחן, אחרי 53 שנים בכלא, ילך הביתה אחרי שעמד בכל תנאי השחרור, וכמובן עבר תהליך שיקום, והביע חרטה, ויעבור גם איזשהו הליך משפטי, וגם כאב ראש חדש למושל גווין ניוסום, שעומד רגע לפני בחירות חוזרות, ולא צריך את התפוח האדמה הלוהט הזה כרגע לפתחו איראן.
בוא נשמיע קטע מתוך רעיון נדיר, נדיר מאוד, שקיים אותו העיתונאי שלום רז, מנשה רז, סליחה, והוא ניסה לאתר את משפחתו של סרחן סרחן, ניסה וגם הצליח לתפוס את אביו של אותו רוצח, אז בשנת 1968 ביום הרצח. הנה.
התיישבנו על שרפרפים קטנים בפתחה של חנות, וביקשנו לשמוע מהאב פרטים על בנו. תחילה סירב, שכן הוא מזועזע ואיננו רוצה לדבר. לאחר כמה פעולות שכנוע, נאות לבקשתנו. התחלנו לגלגל שיחה שהשפות הערבית והאנגלית משמשות בה בערבוביה. מי הוא בנך? בישאר הסרחן.
ولد بالقدس وتعلم في المدرسه اللوثريه وهو عمره 12 سنه راح لامريكا.
נולד בירושלים ולמד בבית הספר הלותרני. בגיל 12 היגר לארצות הברית. המשכנו ושאלנו מה מסתתר מאחורי הדמות שעלתה לכותרות אחרי ביצוע פשע בעל ממדים בינלאומיים.
סרחן כאן הון في المدرسه شخص ولد ممتاز جدا جدا. كان ناجح في دروسه وكان ماخذ يعني الاولى في المدرسه وكان كل واحد يشوف الولد هذا يعني يقول لك هذا الشخص بده يطلع نابغه او عظيم يعني في تصرفاته ومن تصرفاته وهو صغير.
سيرخان هيا يلد متصين وتوب لب هيا تلميذ متصيان تמיד هيا הראשון בבית הספר. כל מי שראה אותו ושמע אותו התנבא כי הילד הזה יהיה גאון או אדם חשוב.
כן, והילד הזה הוא ללא ספק אדם חשוב, לא מהסיבות הנכונות, וצריך להגיד שהמניע לרצח הזה נותר במידה מסוימת מסתורי, מה גרם לאותו נוצרי אדוק, מהגר בארצות הברית, שכל עתידו לפניו, לבצע את המעשה הנורא הזה ברוברט קנדי, ולמה דווקא בו?
כן, תשמע, איראן, אין חידה יותר מדי גדולה, הוא הותיר מחברות שה-FBI עלה עליהן, והוא כתב בהן שהוא שמע את קנדי מדבר על כך שהוא תומך בישראל, ורוצה לספק לה את המטוסים, והוא צעיר פלסטיני, יליד מזרח ירושלים. הנה השמעת את ההקלטה של אביו, מעניין לשמוע איך נשמעה, אגב, השפה הרדיופונית, כמה עשרות שנים לפנינו בסך הכל.
דברים
אבל
השתנו, כן.
שלי, כן, ממש. אבל לגופו של עניין, הוא פשוט היה לצורך העניין הזה לוחם חירות פלסטיני, היה מאוד מיואש, מאוד מתוסכל, משפחתו הייתה משפחה שנמלטה מירדן ממחנות הפליטים, הוא הגיע לארצות הברית, הוא לא ממש מצא את מקומו פה בפסדינה, דרכו אל האקדח הייתה דרך מעט מבולבלת, הוא סבל מבעיות אישיות, בעיות נפשיות, הם גם אלו שעמדו באוחריו בכל השנים שבהן פנה לוועדת השחרורים. שמע, איראן, האיש ישב, הוא יושב עדיין 53 שנה בכלא. אני לא מכיר תקדימים כאלו, לפחות לא כאן בארצות הברית.
כן, ואומרים שבני משפחת קנדי היו מהתומכים שבשחרור, שזה ככה נשמע קצת מפתיע.
זה נקודה מאוד מאוד עדינה. ריין, זו נקודה מאוד מאוד עדינה, מכיוון ששניים מהאחים, רוברט קנדי הבן ודגלס, הם נגד כל שאר האחים שהתנגדו לשחרור. הם באיזשהו מקום של איזו תחושה של סלחנות מאוד מאוד גבוהה, ומכילה וכפרה, והיופי שבסליחה, כל מיני תיאוריות אחרות שאני לא לגמרי הצלחתי להבין. רוברט קנדי הבן הוא אדם הזוי, שאני מציע לקחת אותו בערבון מוגבל. האיש הוא מתומכי, הוא ממתנגדי הקורונה, מתנגדי החיסונים, ועכשיו גם מתנגדי המעצר של רוברט קנדי. בעיקרון הוא היה אמור להשתחרר, יש סיכוי מסוים שתהיה התנגדות ציבורית גדולה יחד עם שאר בני משפחת קנדי. לבובי קנדי היו 13 ילדים, 12 מהם עדיין בחיים, ומתוך ה-12 האלו 7-8 מאוד מתנגדים. זה הפך להיות
טוב,
שוב,
יש
דרמה
פה,
גדולה,
כן,
מאוד.
שוב דרמה משפחתית גדולה.
הטרגדיה הגדולה של משפחת קנדי.
שגם עליה אפשר לעשות כנראה עוד סדרה ועוד סדרה. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס.
יש 2000 בשנה, איראן.
תודה רבה.
תודה.
הקורונה משבשת את חיי התרבות ברחבי העולם, אנחנו מכירים את זה מכאן בישראל, אבל גם באוסטרליה, שם נפתחה תערוכה יוקרתית מאוד שנסגרה לאחר שבועיים, הרבה מאוד תסכול שם. שלום לחוקרת התרבות מירי קימלובסקי.
שלום, שלום ערן.
תערוכה עוצרת נשימה, את אומרת.
אז מדובר בתערוכה של האומנית הילמה אפקלינט, שאגב בארצנו הקטנטונת דווקא הייתה תערוכה של הרותי דיירקטור במוזיאון עיתון תל אביב, אנחנו דיווחנו עליה לפני כשנתיים, משהו כזה, אבל מאוד קטן. פה מדובר ב-130 פריטים שהגיעו לאוסטרליה, באמת תערוכה רצינית, מסטוקהולם, משוודיה, אומנית שיש לה סיפור מדהים, במיוחד בעידן שמגלים שוב נשים. זאת הייתה אומנית שאיש לא ידע עליה, ישבה ויצרה בשוודיה, והייתה כנראה אומנית המופשט הראשונה, עוד לפני קנדינסקי שנחשב למלך המופשט. האוסטרלים עושים פרויקט מאוד יקר, מאוד מושקע, ומביאים את זה אליהם. בהתחלה זה היה צריך להיות מוצג במלבורן, ואז מיד ראו שזה לא יקרה, אבל חשבו שבמקום אחר זה כן יקרה, ופתחו את התערוכה. המצב באוסטרליה מסתבר עם הקורונה, אגב הוא לא כל כך גרוע, אבל באוסטרליה הם מאוד מאוד נשמרים, והנה שבועיים אחרי הם נאלצים לסגור את זה, שזה דבר נורא, כותרות, אתה יודע, באוסטרליה, the breathtaking art exhibition most of Australia will never get to see, אתה יודע, מאוד דרמטי. אבל זה נכון, זה באמת פרשה לא פשוטה. למזלם הם הצליחו לשתף עכשיו פעולה עם ניו זילנד, וזה יעבור לניו זילנד, מה שלא אומר שבשביל האוסטרלים זה כמובן כאב לב גדול, כי לא כל כך פשוט לעבור בין המדינות. ואוסטרליה שואלת את עצמה, האם בכלל עכשיו להשקיע בתערוכות כל כך יקרות שמגיעות מאירופה? בכל זאת זה לא בתוך אירופה, זה השינוע פה הוא גם מאוד יקר ומורכב. האם בכלל אפשר לתכנן משהו הלאה? והממשלה אכן הולכת לשבת, אצלנו יושבים על סוגיות הרבה יותר מורכבות, לא יודעת כמה יושבים אצלנו בנושא של התרבות והקורונה, אבל שם הולכים לשבת על הנושא הזה, כי אזרחי אוסטרליה מאוד מאוד כועסים על הפרשה הזאת. ואולי נגיד מילה טובה על אוסטרליה. באוסטרליה חוקרים גילו בימים האחרונים ציור סלע כנראה העתיק ביותר שהתגלה אי פעם, בין 43,000 שנים. זאת אומרת, זה יותר עתיק ממערת לסקו וכל המקומות האלה. אז הם היום טוענים לבחורה. אגב, אפשר לחקור את זה היום בעזרת אמצעים מאוד מאוד מתקדמים, פחם וכולי. והם טוענים כאמור לבחורה, שהיא כנראה עוד מהתקופה של האדם הניאנדרטלי, שכבר הוא ידע לצייר על גבי סלעים. אז גם אצלם יש איזושהי נקודה מעודדת, למרות כל מה שקורה שם בקורונה.
כן, אומנות היא חוצת גבולות, חוצת דורות. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך.
נחתום עם אריק קלפטון, שנושא את דגל המאבק בחיסונים בארצו, והוא מעלה הילוך, משתמש במוסיקה, הוא מוציא שיר שמילותיו תואמות את המסרים שלו מהשנה האחרונה. זה חייב להיפסק, שיר שמתאר את החוויות שלו מהחיסון של אסטרזנקה, למקרה שתהיתם. הוא מספר שהוא חווה טלטלה עם החיסון הזה, שאותה הוא מגדיר לא פחות מאסון. אריק קלפטון. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul? You'll have to come and break down this door. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו גדי לבנה עם רגעי קסם. להתראות. I'm gonna cry, can't take it anymore. This has got to stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You want to claim my soul?